אפילו שאחרינו 2000 שנות גלות אנחנו נמצאים בארץ ישראל, קשה לנו אפילו להבין מה זה להיות 2000 שנה בגלות. אפילו עכשיו, נגיד, כשאת יורדת למערה, בסדר, או הולכת לכותל, אין בית מקדש, נכון? הלב שלך נצבט שמאחורי הכותל עומד עם אח שימם בתי הגועל נפש שלהם, טוב? והלב שלך נצבט, אבל אנחנו אפילו לא יכולים להשוות את זה. אבא שלי פעם סיפר לנו שכשהוא היה ילד, הם הלכו לטיול בירושלים, והמקום שאליו הם הביאו אותם זה להר ציון, זה היה לפני מלחמת ששת הימים, אני מתכוונת. זה היה מקום שהוא היה בשלטון יהודי, כאילו ירושלים היהודית, והם עלו שם, היה שם חדר למשה שרת, הוא היה נשיא המדינה, ושם הוא ישב, כאילו היה לו שם ממש משרד, על המגדל בהר ציון, שממנו מי שממש היה משכנע את עצמו, שהוא רואה קצת את העצים בקצה של הכותל המערבי. זה הייתה הקרבה אל המקומות האלה שאנחנו נמצאים בהם, וזה מאוד מאוד מילא אותנו, אבל תחשבו מה זה אדם, שכמו הרב, שהרב עוד הגיע לארץ ישראל, אבל שנמצא בגלות, וכל תנועת ההשכלה שוטפת עכשיו את העולם באור כזה גדול, ומה נשאר לו מהאור העצום הזה של מי זה עם ישראל? נשאר להם, סליחה, אדר, אני לא באה לבאס על הזיו, כן? זיו זה דבר נפלא. אבל כשהרב כותב את זה פה, הוא מתכוון להגיד לנו, תחשבו לילה חשוך חשוך כזה, שיש איזה כוכב כזה שמנצנץ מלמעלה, ואת נדבקת אל האור שלו, כמו, נכון, מי שפעם היה, יצא לה, לא יודעת אם מחנה סיירים עוד עושים איזה מנווטים בלילה, אני לא יודעת, קורונה וזה, אבל פעם היה קטע כזה של מנווטים בלילה, ובאמת הדבר שמוביל אותך זה אור הכוכבים. שתגידי, מה זה האור של כוכבים לעומת בית המקדש? אבל כשעם ישראל נמצא בגלות, באמת היכולת שלהם להחזיק מה זה בית המקדש, מה זה גאולה, מה זה עם ישראל מאוחד, מה זה עם ישראל בתפארתו, מה זה בכלל המושגים האלה? עזבו אותנו. מה זה עם ישראל לא בזוי וגלוי ורדוף ומשוקץ ונמצא בתחתית המדרגה? אני זוכרת שפעם קראתי איזה משהו על גלות תימן, שעגלו אותם למדבריות מלח בתימן. באמת לא היה להם חיים. הם, למה הכל על האוכל שלהם? לא חיים במקום של זלזול, זה בצק, נכון? ממש מלא דברים, כי הם היו כל כך עניים שכלום, לא היה לא בשר, לא ירקות אפילו. זה היה המרכיב הכי בסיסי שהם יכלו להתפרנס ממנו, אז ביצירתיות שלהם הם עשו ממנו כל כך הרבה דברים שהיום זה שיא הכיף, שמישהו מפנק אותך ומביא לך קובנה. אבל זה באמת היה כזאת מציאות בזויה להיות יהודי בגלות, שהרב אומר פה, הצרה הזאת של תנועת ההשכלה, מה היא גורמת לזה? שאפילו הקצת הזה שהצליח להחזיק אותנו 2000 שנה בגלות, זיו הכבוד של חיינו, התפילות האלה לירושלים, הידיעה הזאת שעם ישראל זה משהו מיוחד, הדלת אמות של הלכה, גם זה ניטל מאיתנו. זוכרות מביאליק אומר, ואני לבדי נותרתי תחת כנפי השכינה. זאת התחושה שנמצאת פה עכשיו. ויותר מזה הוא אומר, ונתחבר למה שנעמה אומרת, מה זה נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו? נמשיך את זה שנייה עוד קצת. לו היה באמת זה ערכנו, להיות חדלי אישים וחסוכי כל כבוד, בוודאי לא היה דווה על זה ליבנו. דאבון הלב ימצא רק כששרים הולכים כעבדים על הארץ, כשמכובדים ועיקרים מתבזים ומזדלזלים, עד שהם עצמם שוכחים את כבודם ועיקרם. ראה השם והביטה כי הייתי זוללה. למה הרב משווה אותנו פה? אם אנחנו ממשיכים את המשפט הזה של נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו, הרב אומר, למה בעצם הפכנו בדורות האחרונים להיות כמו עבדים? מה זה עבד? ברוך השם, אנחנו לא מכירים את המציאות הזאת היום. אבל אם לא נלך, גם אפשר לחשוב על העבדים בארצות הברית, מי שקרא תום סויר. משהו קורה כבר תום סויר, אני לא יודע. הוא נראה לי פרי היסטורי. שקראה. מדור שלנו. אבל אז מי שקרא אי פעם על העבדות. אבל אפילו אנחנו יכולים לחזור לעבד עברי. מה? על העבדות? נכון, בטוח. על מה? יותר קוראים, לא, אני כבר לא קוראת ספרות של היום. אני פעם קראתי לבוק ריפורט, לא, זה לא היה לבוק ריפורט, זה היה אחרי, אבל אמרתי, הייתי צריכה לעשות אמיר, אמרתי, אני אקרא הארי פוטר, אולי זה יעשה לי חשק. אימאלה, לא הבנתי מה זה מילה ומה זה המצאה. נכון? כי יש שם מלא מילים מוצאות בארי פוטר. אמרתי, עזבו, עזבו, זה לא... זה גם אנגלית בריטית כזאת. לא. אל תקראו ארי פוטר למבחן אמיר. תקראו על העבדות שם. מה? גם לא בעברית טוב. זה לשיעור. זה לפסקה זין. חכי, אנחנו עוד נגיע לשם. אבל מה זה עבד בעצם? מה קורה לעבד? אם אנחנו אפילו לוקחות את עבד עברי, טוב? מה זה עבד? אתם יודעות מה זה עבד עברי? מי נמכר לעבדות בעבד עברי? אדם ש... גנב, כן, נכון? אדם שבעצם מה זה אומר? מה העבדות אמורה לעשות? גם, אבל עוד משהו שלום עדיף. איך לשפר אותו? נכון, אתם צודקות. מי שלוקח לעצמו עבד עברי, זאת ממש... כי מה אנחנו, נכון, כאילו אמורים לתת לו איזשהו מודל שיקום אסירים כזה, כן? כאילו בוא, אתה סטית מהדרך, נשקם אותך ונחזיר אותך בשנת השמיטה, בשנת היובל, מתי שתגיע למדרגה הזאת. כי מה עושים לעבד? בואו, תנסו שנייה להבין מה קורה לו. מה הקטע של עבד? ש...
הוא עובד קשה.
גם, אבל זה לא הבעיה.
אין לו, אין לו.
כן. נכון. אין לו אישיות, בדיוק. מה כן נשאר לו? אמרת הוא עובד קשה, מה נשאר לו? נשאר לו כוח. יש לו יכולת פיזית לעשות הרבה מאוד דברים, אבל מה אין לו? אמרתם חופש. אין לו בחירה. הוא לא יכול להנביע מעצמו את העולם הפנימי שלו, את מה שחשוב לו, את הרצונות שלו, ואותם לעוף קדימה עם כל הכוחות שיש לו ולהגיד, הנה, את החלומות האלה אני רוצה להגשים. ההפך, לעבד אנחנו אומרים, עצור, עצור, החלומות שלך לא משהו, מסתבר. הרצונות שלך הם לא כל כך ישרים. תעצור, לא אותם תביא לידי ביטוי, אלא רצונות של מישהו אחר, שזה האדון שלו, אבל הכוחות שלך, בטח שאותם, אתה צריך ליישר אותם, להפוך אותם להיות כוחות שבאים להביא לידי ביטוי מחשבה של מישהו אחר. בעבד עברי זה נפלא, כי זה מתקן אותו. בעבדות בארצות הברית זה היה קצת פחות נפלא, אם נהיה כנות, אבל סתם זה מהמם איזה שינויים העולם הזה עובר, איזה התקדמות רוחנית העולם הזה עובר, לא נדבר על זה עכשיו, אבל זה מה שהרב כותב פה. מה זה נחשכו עינינו מלהכיר את כבוד עצמנו? מה זה כששרים, על זה היה דווה ליבנו, כששרים הולכים כעבדים על הארץ? הרב אומר, מה קורה לדור הצעיר הזה, שמסתכל ככה ממש, מסתכל על אירופה, מסתכל על המערב, על תנועת ההשכלה, על האור הגדול, ה-enlightenment הזה, שהיא מביאה לעולם, השקפת עולם של שכל, נדבר על זה עוד בפסקה ד' רגע, טוב? בהשקפת עולם שהשכל הוא במרכז, שיש חופש בעולם, זוכרות את נפוליון, המהפכה הצרפתית, שוויון זכויות, הפרט הוא במרכז, העולם הוא ממש כספר כזה, העולם, הסקרנות הזאת, למה הולך בעולם, מרקס וכל התפיסות החברתיות שלו, של שוויון ואחווה בין העמים, והצעיר היהודי הזה בא ואומר, וואו, איזה בשורות יש בעולם, כמה חוכמה, כמה אור יש בעולם הזה, במה אני עסוק? בלגזור ציפורניים אבדה או לא, נכון? יש כזה שמדלגים על האצבעות, זה של אשכנזים יותר. אז אני לא סגורה על זה בדיוק. אבל נכון, מה זה מעניין אותי? תראו איזה אור שוטף את העולם. לא בא לי שכל הכוחות שלי ילכו על השעמום הזה, על ההפכים הקטנים האלה, על הדלת עמוד של הלכה. את זה מעניין, תניחו לי. אני רוצה להושיע את העולם, וזה, זה כשעבדים הולכים, כן, כששרים הולכים, סליחה, כעבדים על הארץ. וזה מדהים, נכון? על מי הראשון שכתוב עליו שהוא יהיה עבד, אתם יודעות? על חם, בפנים של נוח, שם חם ויפת, אז כתוב שחם הוא צריך להיות עבד. למה? כי מה התכונה של חם? נכון? זה הגילוי הראיות. זה ממש הייתה התכונה שלו. תאוות ויצרים מאוד 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 חזקים, שכבר נוח, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליו ואומר, מצד אחד יש לך כוחות חיים אדירים, מצד שני זה כנען, עבד עבדים כנען. אתה לא יכול ללכת הכי חופשי עם כל הכוחות והיצרים שלך. אתה חייב שמשהו ירסן אותם. בשם הדור הצעיר של עם ישראל נמצא. הוא מוקסם מכל האמת, שבאמת זה אמת, כל התנועת ההשכלה היא מביאה הרבה טוב לעולם, אבל הוא פשוט נוטש את כל מה שיש לתורת ישראל להציע. ואם אתם זוכרות, הדף מקודם שרה שלפה את האיגרת הזאת של הרב, שלמדנו את השבוע שעבר, שזה מה שחסר לנו. כשממש הרב עומד ומסתכל בנקודת זמן הזאת, והוא אומר, אימאלה, אנחנו לא מכירים בכלל את ערך עצמנו. אנחנו לא יודעים מה זה להיות יהודי. אנחנו לא יודעים מה יש לתורה להציע לעולם. ולכן אנחנו לוקחים את כל הכוחות האלה של להיות בין העם היהודי ומוכנים להתכופף. מוכר לכם קצת היום מכל הדיונים על להקשיב לביידן, לא להקשיב לביידן, להקשיב ללחץ הבינלאומי, להיות מוכנים להיות נתונים בחרם בינלאומי. אני לא יודעת מה קרה בסוף עם האג, עם כל, הם כבר אמרו את דברם, זה לא שמעתי. עוד שבועיים. אבל איזה פחד, נכון? יש בתוך הציבור הישראלי היום לא לקבל הכרה בינלאומית. זה יושב על אותם מקומות, בסדר? שאנחנו מסתכלים על עצמנו כעבדים על הארץ, במקום שנסתכל על עצמנו כשרים. היום הרבנית נעמה, לא יודעת אם היא שלחת את זה גם לכם, יש קבוצה כזאת של נשות שווה חברון, אז היא שלחה איזה פסקה כזאת של הרב החרלף, שהיא כתבה שם על שנאת העמים לישראל, שיש משהו בהתבררות הזאת, שעם ישראל באמת עם לבדד ישכון, יש לזה מחיר מאוד כבד, שאנחנו לא יודעת אם אנחנו מוכנים לשלם אותו, לא אנחנו היושבות בחדר הזה, אלא האומה הישראלית היום, כששואלים אותה, את מוכנה לחרם בינלאומי? מה הציבור אומר? היא מלא. מה, לא נקנה מאלי אקספרס? לא יהיה לנו, לא יודע. שיין אין לנו. די. אחרי הפלסטינאים האלה, היא מחשימה וזכרם. סליחה, מאוד קשוחה. סתם, את יכולה לדעת שאין, תעשי מה שאת רוצה, איזה רעי אתה. כל הכבוד, אוריה. בואי, אני אלך לעשות איתך שופינג. רואי, ברכה, זהו, הרגתי אותה, מסכנה. סליחה. אין בעיה. זה מה שהסברנו בעצם על והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. כשיש מציאות שכל העולם כולו, אוריה סליחה.
מה?
שצעקתי עלייך. יש, בעצם אנחנו אומרים בסדר, זה בסדר לכם שנעשה שנייה חזרה או שנחזור אחר כך עם ליטל? אוקיי. בעצם מה אמרנו? שבגלות עם ישראל יוצא לגלות, אני חוזרת 2000 שנה אחורה, טוב? עם ישראל כשהוא יוצא לגלות, יש פער בין התפיסה האישית, הפרטית, הדלת עמוד של ההלכה, איך הקדוש ברוך הוא נכנס לתוך החיים שלי בכל פרט ופרט מחיי, לבין האור הגדול שמציף את העולם כשיש בית מקדש. באור הגדול כולם היו, באורות, בוואו, ניסוך המים, שמחת בית השואבה, עלייה לרגל, באמת המפגש עם בית המקדש הוא היה וואו. ואז אדם חוזר לכפר הקטן שלו במרום הגליל, לעיירה הקטנה שלה ליד ירוחם, לא יודעת, כל אחד לאיפה שהוא חוזר, והחיים חזרו להיות מאוד רחוקים מהאור האלוקי, בסדר? שהיה בבית המקדש, עד כדי עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. זה לא הצליח להתחבר. זה מה שירמיהו כותב בנבואות החורבן, מה לרוב זבחכם, צו לצו, קו לקו, אל תבואו אליי עם הקורבנות ותעשו רעש גדול, והנה התחברנו. אני צריך, הקדוש ברוך הוא אמרנו, תיקון החיים, זה עובר בכל הפינות הכי הכי קטנות וסתמיות, בסדר? של החיים עד הפסגות הגדולות האלה, של ההשקפה והרוחניות והאורות. והשם רוצה אותנו לאורך כל הדרך. ולמרות שהיה בית מקדש, השנים הראשונות היו מאוד כאלה, של הוואו. אבל לאט לאט זה זולג לתפיסה פרטית מאוד רחוקה מהתורה. תקראו את, איך קוראים לו? הדסה קלו, שספר שלה על חורבן בית ראשון, איך קוראים לו? אל תקראי את זה עכשיו, תקראי את זה בתשעת הימים שלא נצטרך.
כל הספרים שלה, על מלאכת המולך, נכון?
נכון, אבל זה זה, אבל זה זה, זה בדיוק.
לא יכול אצלם ממש בגלל זה. אבל היא מתעסקת בתקופת הזה קשור.
נכון, אבל א', תדעי לך, אני קוראת את זה בימים של, בשלושת השבועות, שלא נצטרך. אבל באמת בגלל זה, כי זה ממש מתחבר לך שם. המקום הזה, דרך אגב, גם ברואים שקוף של אורנה בורדמן, נכון? זה הספר על שבט בנימין. יש שם סצנה כזה, סצנה. יש שם קטע כזה מאוד מאוד חזק, ברואים רחוק.
לא,
רואים רחוק,
זה הכי טרי.
לא, לא, זה שוב. לא, 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 אבל דווקא רציתי את רואים רחוק. לא, 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 רציתי את זה על שבט בנימין. יש שם קטע כזה, אפילו רק כדי להבין את המציאות הזאת, שהוא כותב, רגע, מי שלא קרא, אנחנו נעשה לה ספוילר, טוב? תקראו אבל. יש שם קטע כזה שכבר הוא מיישב, קראת את זה? תקראי. יש שם, לא משנה, זה על שבט בנימין, זה ממש על ימי בית ראשון. אפילו לפני, זה על המשכן.
זה
על המשכן, על המשכן, קצת. זה עוד לפני, בסדר? כן, אבל רק כדי להבין את זה. לא, זה כמה מאות שנים, זה כמה עשרות שנים אחר כך, אבל כן, זאת התקופה של שופטים. יש שם קטע כזה שזה ממש מתאר לנו את הפער הזה, שהוא חוזר, הוא רוצה לקומם את שבט בנימין מחדש, והוא כבר חוזר לעיר ומנקה אותה, ויש לו איזה יהודי אחד שהוא עוזר, שהוא עובד איתו. ואז הוא מתאר את זה שהוא יוצא החוצה והוא רואה את השמש שעולה, והוא ממש מתאר את הדחף הזה שיש לו להקריב לשמש. ושהוא ממש ממש נלחם ויש עבודה זרה כאילו מסביבו, והוא ממש, והוא יודע כמה הוא קרוב לריבונו של עולם, והוא ממש יש לו ממש, הוא מתאר שם, אתם זוכרות את זה? כאילו מלחמה כזאת מאוד 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 חזקה בין הרצון הזה לעבודה זרה לבין הרצון לעשות את דבר השם. בשם עם ישראל נמצא, בסדר? עכשיו למה אני מתארת את זה כל כך חזק? כי כשהקדוש, יש לזה עוד הרבה, טוב, אני לוקחת נקודה מאוד אחת מזה. כשעם ישראל יוצא לגלות, וחז"ל אומרים לנו, אין לנו בגלות אלא דלת אמות של הלכה, יש הרבה תיקונים שעם ישראל עובר בגלות, בסדר? אני ממש מתייחסת לזווית אחת מתוך הדבר הזה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, זה לא מספיק להיות באורות. מכירות את זה על עצמכם קצת? כן? שזה לא מספיק להיות באורות? הקדוש ברוך הוא אומר לנו, צריך עכשיו עבודה מאוד קשה על להכניס את התורה לחיים שלנו. והיצירה המופלאה הזאת שנקראת התלמוד הבבלי, המשנה קודם, ואחר כך תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי, בכל ספרות ההלכה שצומחת מזה, מה היא באה ועושה? היא באה ועושה ממש התאמה בין כל פרט ופרט. הכי קטן, טוב, מצאתי את הבת ברחוב, אני אחזיר אותה, אני לא אחזיר אותה. בניתי גינה ונטלתי עץ לימונים, והוא בדיוק, לא, עץ לימונים זה לא מלכלך, עץ שזיפים, והוא עובר לרחוב, וזה מלכלך את רשות הרבים. איך אני צריך להתייחס לזה? פרטים, מה זה מייבשים, בסדר? זה מה זה לא מרגש אף אחד, כל הפרטים האלה, אבל שם הקדוש ברוך הוא אומר לנו, בואו, תתרכזו בתוך להכניס את השם לתוך ממש כל רבדי החיים שלנו. אממה, מה הייתה הבעיה? שבגלות לקחנו את המטוטלת הזאת, בסדר? אם כשבית המקדש היה קיים, היינו מאוד חזק באורות ובהשקפה הלאומית וברוחניות החזקה הזאת, בגלות לקחנו אותה הכי הכי חזק, כאילו קיצון, של הדלת אמות של הלכה. ואז מה קורה אחרי 2000 שנות גלות לדור הצעיר שניטל זיו הכבוד מחייו, טוב? כשאת אומרת, כשאת היום מדמיינת, לא יודעת, איזה אירוע רוחני מרגש, את אפילו לא נזכרת, אני לא נזכרת בימי בית המקדש, אולי אני נזכרת בברכת הכהנים בכותל, טוב, שאמא שלי הייתה חג'דמטית על האירוע הזה כשהיינו קטנים, משהו להיט, היינו קמים בחמש, נוסעים מקריית גת, מתייצבים בכותל בשבע, עומדים, אז יש לנו היום חוויות של עם ישראל בארץ ישראל, אנחנו אפילו לא יכולות להבין איך עומד לו בחור צעיר בגלות, אחרי 2000 שנות גלות, או בחורה צעירה בגלות, ואפילו ניטל זיו הכבוד מחייה, טוב? היא לא מבינה מה, על מה, על מה הסיפור, למה אני צריכה להתחתן רק עם יהודי, למה אני צריכה לשמור כשרות. תראו איזה אור גדול מציף את העולם, איך הם מדברים על הדברים החשובים, טוב, על חופש, על שוויון, על שכל, על לגלות את העולם, על להטיס חלליות לירח, טוב, ואני עסוקה במאיזה צד קושרים את הנעליים, וואלה איזה ייבוש. ההפך, הדור הצעיר מרגיש שהתורה הזאת, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, איזה כובד, חלס. תנו לנו לצמח, תנו לנו לפרוח, תנו לנו לגלות את עצמנו.
אם... מה? למה אמרת שהם כמו עבדים?
לא, הם כמו עבדים במקום הזה, שהדור הצעיר הזה בא ואומר, אחריי למרקס, לקארל מרקס, טוב? אחריי לשפינוזה, אגב. בסדר? בגלל זה אולי הרבה חנאים. הם לא אומרים אחריי על משה רבנו. אחריי, אפילו לא על הרב קוק, על החפץ חיים.
אז הם לא עבדים לא של השם.
כן, עבדים זה בדיוק זה. שאתה לוקח את כל הכוחות שלך, של מה זה להיות העם היהודי שעכשיו הקדוש ברוך הוא מצמיח את כל תנועת ההשכלה, מצמיח ישוע, כדי שאנחנו נתעורר לחפש את השכל האלוקי. אנחנו עוד נדבר על זה תכף. טוב, שנייה. זה ממש עוד אנחנו פורות הבא. אבל מה הדור הצעיר הזה אומר? לא צריך, לא צריך. לא רוצה בכלל להסתכל על הזקנים האלה, היהודים הגלותיים האלה. לא מעניין אותי. אני רוצה ללכת אחרי כל האור הזה שנמצא באוניברסיטאות באירופה, שנמצא אי שם מעבר ליבשת החדשה הזאת שמוצאים בזהב, כבר זה אחרי הבעלה לזהב, אבל כולם שם עשירים ומפתחים את העולם ועושים חיים, בסדר? לא עושים קוקה קולה טעם חיים, זה כאילו, כי זאת הייתה הרגשה שיש חיים שהעולם היהודי מוחץ אותם, ורק מחזיר אותך אחורה להתפלל כזה בחדר חשוך כזה, בשפיפות קומה, כן, ולהיות כל הזמן עם הגב הזה, הכפוף הזה, שמלכים אותו בשוט, והוא אומר, איי, איי, אני אסבול עוד קצת שתבוא הגאולה. בסדר? אז הדור הצעיר אומר, וואלה חלס, נשבר לי. אפילו הדור, ואז אמרנו את זה, שחלק באמת מוכן, ופה נכנס הרצל, טוב? שהקדוש ברוך הוא לא מוותר לנו, והוא אומר לנו, לא ילך לכם, אתם לא תלכו רק להיות עבדים שרואים בסודות זרים, אני אחזיר אתכם על אפכם ועל כורחכם לארץ ישראל, בין אם תרצו ובין אם לא. ואז עולה ההתעוררות הציונית החילונית, ולצערנו גם אחרי שנים אחר כך, כשגם ההתעוררות הציונית החילונית, עם כל הכבוד ל-600,000 איש שהיא הביאה לארץ, זה עדיין לא משתווה למה שיש בגלות. ולצערנו, אני לא יודעת להסביר את השואה, מי שזה מעניין אותה, יש לרב בזק ספר שנקרא מדבר בצדקה, שהוא מפרש מאמר של הרב צבי יהודה על השואה, במסגרת הזמן הפנוי שאין לכם. אין את זה פה נראה לי, אבל יש לנו בבית. בסדר? שהקדוש ברוך הוא, מה זה? הוא ממש...
בזק או הרב זק?
בזק. הוא היה סוג של קטליזטור, אתם יודעת מה זה? זרז בכימיה, נכון? שיש כל מיני תופעות כאלה. כדי שיקרה משהו, צריך שאיזה חומר ייכנס למערכת, ואז ז'ז'ז'. עשיתם את הניסוי הזה עם הסודה לשתייה והחומץ כשהייתם כאלה? כן, נכון? אז כשעושים את השקית הזאת עם החומץ וזה מתפוצץ, זה הרצל. הקדוש ברוך הוא מנסה להביא אותנו לכאן עם הרב קלישר והרב אלקלעי, ותנועת חיבת ציון, ותלמידי הגר"א, ותלמידי הבעל שם טוב, ומנסה, ומנסה, ווואלה לא באים. מה זה עצוב? זה ממש הקיץ של אביה. המסיבה מוכנה. והם לא באים. הם לא באים לצדיקים.
כאילו, אחרי שאת מתארת את זה, אין שום סיבה ליהודי בגלות להישאר יהודי.
נכון.
כאילו, אנחנו כשאנחנו
מדברים... את מבינה את הפלא הזה? אבל את מבינה איזה פלא זה? מה זה? את צודקת.
אז הם דורות הרבה יותר גדולים
איתנו. כולם. אנחנו ננסים על גבי ענקים. אין פה, בעם ישראל, אנחנו לא מסתכלים איזה דור הוא הכי שווה. אנחנו עומדים אחד על הכתפיים של השני. ככה. בסדר? עד הגאולה שניפגש כולנו בתחיית המתים. זה לא שהם דור... גם, טוב, זה הדף של פסקה ג' רגע. שנדבר קצת על המהות של הנשמות של הדור שלנו. אבל את צודקת שכל דור יש את התפקיד שלו של לחלץ אותנו מהמיצר הזה של הגלות. זה בדיוק התפילה שלנו, נכון? כל הזמן בעיתה, אחישנה, יש תפילה קיומית לכל הגלויות שיהיה אחישנה. גם אנחנו היום, נכון? כל הזמן אומרות לקדוש ברוך הוא, נו, אם לא היום, אז אתמול. אז אם לא אתמול, אז מחר, בסדר. אז אחרי התפילה בכותל, אז אחרי ט"ו בשבט, אז אחרי חנוכה. כאילו, מה העניינים? אנחנו כל הזמן אומרים לו, יאללה, קדימה עכשיו. כל הדורות אומרים את המקום הזה. ועדיין כנראה יש סדר אלוקי שאנחנו לא יודעות את כל החישובים שלו. אני מרגישה שכן, החובה שלנו ללמוד את הדברים האלה, אני עושה פרסומת לשיעור, סתם, זה קודם על מה שהרב כותב על ההיסטוריה, שזה היסטריה. גם הנביא, כשהוא כותב את הנביאים, גם החומש, כשהם כותבים לנו כל דבר שנצרך לדורות, זה כדי שניקח מההתמודדויות האלה כוחות להווה, ותובנות להווה, וכלים רוחניים למה שאנחנו עוברים, ובטח הדורות האלה מאוד יכולים לתת לנו, למה את מחייכת? חמודה. לא, סליחה, זה רק כזה, סליחה. בסדר? אז זה העבדים האלה שהולכים, והרב כואב לו, הוא אומר, עם ישראל, אתם לא עם של עבדים, אתם לא מבינים כמה התורה היא הרבה יותר ממרקס, בסדר? והיא הרבה יותר מגטה ושופנאוור ושפינוזה וכל חבר רב.
איך אתה שמות זה? משום מה, אנשים יותר חכמים.
לא, פעם ידעתי גם מה הם אומרים.
אני אגיד את זה, הרב אברהם, הרב חנן, הם מביאים לי.
לא, לא, הם, אני... א', אני לא יודעת, תשאלי אותו. אבל א', אני ממש מזמינה אתכם, א', אני אגיד יעילה, באמת אני אגיד את חטאי, פעם הייתי ממש חכמה וגם זכרתי מה אני אומרים. לא, אם אני יכולה רק להגיד את השמות שלהם, אם אני אשב, המוח שלי קצת נמחק. אבל מוח זה דבר שצריך לתרגל אותו. וחוץ מזה, ריח סוד, אני מאוד אוהבת ללמוד, ויותר מזה, אני גם חושבת, אם את אומרת הדוסים, דוסים חייבים להיות שפיצים של חוכמה. אנחנו לא יכולים להיות סתומים, כי אז כאילו זה נותן, אני מרגישה הרבה פעמים במפגש המעט שהיה לי פעם, לצערי זה כבר פחות קורה לי היום, אבל עם אנשים לא דתיים שכאילו מחפשים אותנו כזה שנהיה סתומים ונהיה דלים כאלה, אתם מבינות? כאילו בלי יותר מדי כוחות חיים, בלי אתגרים, בלי צבעוניות כזאת. אבל זה סטיגמה, את צודקת. לא, את צודקת, אבל... אני חושבת, הילד, שזה נובע מפחד, כי אדם שהוא מכיר את המרחב שיש לעולם להציע, הוא מפחד שאם הוא ישים על עצמו כיפה ובגדים צנועים ואת כל התרי"ג מצוות, הוא לא יודע שהוא לא צריך לקיים את כל התרי"ג בדיוק עכשיו, אבל זה מאיים, אז הוא יהפוך להיות משהו מאוד כבוי, בסדר? ומשהו מאוד נמוך מבחינת המרחב הנפשי והרוחני. זה לא נובע כי הם עושים לנו מבחן, זה נובע מפחד לאבד את העצמיות, לאבד את האתגר, לאבד את הסקרנות, לאבד את הביטוי העצמי, לאבד את ביכולת הביקורתית, לקרוא משהו ולחשוב, אני מסכימה עם זה, אני מקבלת את זה, אני לא מסכימה עם זה. אני חושבת ההפך. א', אני חושבת שלהיות חכמים זה כדאי, לא במובן של להיות חכמים לחיות פיזיקה. אפשר, מי שזה מעניין אותה. אבל במובן של ידע כללי זה דבר מאוד חשוב, באמת. כדאי לכם. תעשו פה פינת ידע כללי. יש לנו ספר כזה לילדים שלי, זה קצת אולי לסקרן אותם. קוראים לזה מי יודע מה. זה ספר כזה של חרדים, אבל זה שלושה כרכים כאלה שיש לנו, שזה פשוט מלא מלא כל מיני שאלות מסקרנות כזה. איך עובדת פצצת אטום? למה המלפפון יש לו שליקוקים כאלה על הקליפה שלו? הצבא הכי גדול בעולם, כמובן שמה שמעניין אותם, תנחשו איזה שאלה, מבין השאלות ששאלתי. אבל כאילו אני אומרת, בואו, באמת כדאי לכם ללמוד גם דברים על העולם, זה באמת כיף. אבל מרב אברהם היא באמת חכמה, היא באמת אישה מאוד חכמה. כן, היא עשתה תואר בפיזיקה, אספר לכם. זה התואר הראשון שלה. טוב, אז מה?
לא, אמרת שזה וואו.
כן.
היא הייתה מדענית או משהו,
בדרך השעה. כן. לא יודעת, לא זוכרת כבר. שמעתי, אספר לכם, הנה אז רחל תמה יודעת, אספר לכם אחר כך. קיצר, אז כדאי להיות עם ידע כללי, זה ממש שווה. כדאי לכם. במסגרת הזמן הפנוי, כשאתם עושות ספונג'ה, תשימו פודקאסטים על אסטרונומיה. סתם. אז אנחנו נמצאים בכאב הזה של הרב, טוב? תראו לכם שזה היה החלום שלי כשהייתי קטנה, להיות מדענית חלל. הייתי יושבת בספרייה בקריית גת, מדענית חלל. אין תחום כזה לנשים בארץ, זה פשוט לא קיים. לא, גברים לא אכפת להם, הם הולכים לעבוד בנאסא. אבל...
מה, נחת
לא בקורים נשים? לא, א', כשאני הייתי ילדה, לא היה. הייתי רואה דברים שלהם, לא היה.
באמת, כולם ישבו על הספות וראו את ההקרנה של...
אילן רמון?
נו,
זה כבר כשהייתי נשואה, כפרה.
אה, באמת?
ממש, זה היה מזמן.
למה גברים יכולים לנסוע
לנסוע? לא יודעת, אולי גבר מסכים לעבוד 20 שעות ביממה, אני לא. לא, זה עבודה מטורפת. לא, אז לא היה אסטרונאוטיות כשאני הייתי ילדה. לא, מה אני הייתה אחת. היום יש קצת. אבל בכלל לא רציתי להיות אסטרונאוטית, רציתי להיות מדענית חלל, מאלה שיושבים בארץ ב... איפה זה שם? שכחתי. נבדה. ועוזרים להם ומתקתקים להם את כל העם הזה וחוקרים את כל מה שהם עושים. עדיין אני רוצה, זה מאוד מעניין אותי. בסדר, אתם רואים, יש הרבה חלומות. אין, די, זהו, המח שלי כבר מנוון לפיזיקה, זה כבר לא ילך.
מה שלי? אתה אחד במחלטים הראשיים של
בראשית. באמת, מדהים, את רואה?
סיכוסקה.
בסדר, אבל אין לי לעשות. את יודעת איזה חושבת?
אבל היא כמעט הגיעה לעריה.
נכון. היא הגיעה, היא רק לא נחתה, היא התרסתה בזווית נחיתה. היא פשוט ביטה את הבאסה של כולנו. רגע, משהו, אני מסיים את המשרדת היום, זה מה בכיתה? סתם. זה בסדר, רוני, זה באמת היה מאוד מבאס. אני רוצה להגיד עוד משהו. אני רוצה להגיד עוד משהו על המשפט הזה של ירדנו עד לעומק השפל של בזויי עם. שהחרפות, הגידופים והכללות בכל תכונה זוהמת וקצופה ולחמה מתמידי, כי זה חשוב לי להגיד את ההסבר הזה, כי אני חושבת שזה גם פוגש אותנו מאוד היום. פשוט קראתי הרבה הסברים על הדבר הזה, ואז פעם אחת הייתי בקופת חולים, פעם הם היו מפנקים, היו שמים שם סרטונים כזה של העולם המופלא. לא, איך קוראים זה?
יש את זה ברור בעיניים.
אצלכם? סרטונים כאלה, כמו של נשיונל ג'אוגרפיק. ואז ראיתי פעם סרטון אחד על פינגווין קיסרי, זאת חיה מדהימה. זה פינגווין יחסית גדול כזה, מאוד מאוד מרשים, יש לו פה צווארון צהוב כזה, יפה. ואז הם הסבירו, נכון, נסברתי לך, אני הכנענו. אבל לא, תקשיבו, היה שם משהו מדהים, ממש. הם סיפרו שם שהנקבה של הפינגווין, בחורף הקפוא שיש שם בקוטב הצפוני, היא הולכת, טוב? היא לא נמצאת. הולכת, היא שטה בים, לאזור יותר דרומי. איזה נורווגיה, מי שישמע איזה חם שם, אבל כזה לאזור יותר דרומי ויותר חם. הם נמצאים? אז זה היה על הקוטב הצפוני, מה אני אעשה? אולי התבלבלתי. נראה לי, שם יש יותר חיים.
מה, ברור, למה לא?
רגע, לא משנה, אחר כך נבדוק, אולי התבלבלתי וזה בדרומי, לא משנה, אבל הרעיון היה שהנקבה היא מטילה ביצה והיא הולכת. ואז הפינגווין האבא, נכון, יש להם רגליים כאלה, הוא שם את הביצה על הרגליים שלו, זאת הרי ציפור. הוא מחסה אותה עם הבטן שלו, וכל הפינגווינים אבות, עומדים בגוש ענק 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 ביחד, בכל החורף, אתם יודעים מה הם עושים? הם זזים לאט לאט, ממש ככה, טיק 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 טיק, כן, כדי שהם יישארו גוש, רגע, רגע, תקשיבו, כדי שהם יישארו, מגיעים אותך, וואי, סליחה.
לא, אני מגישה מה אני כלפי הבורא, אני מגיע לך,
אני אספים לי, התחלנו אותך מודה. טוב, סליחה, אז אנחנו נדלג על זה מהר. רגע, אבל שנייה, אבל הבנתם למה הם גוש אחד וזזים כל הזמן? כדי שהם לא יקפאו. כן, הם צריכים לשמור על הביצה עד שהאביב יגיע, והביצה תבקע אם הפינגווין תחזור ותטפל בתינוקי. זה לא תינוקי, זה אופופי, לא יודע. בסדר? אבל... מה? כן, אבל תראו, אני כן רוצה לקחת את זה למקום שלנו. תראו איזה דבר מדהים זה. הפינגווינים האלה נמצאים בסכנת כפיעה. טוב, כפו שם. והם יודעים שמה ישמור עליהם בחיים אם הם יהיו לפני התזוזה, ביחד.
הביחד.
ואני רוצה לקחת את זה קצת למקום של עם ישראל בגלות. נכון, נכון. ואני רוצה לקחת את זה קצת למקום של עם ישראל בגלות. עם ישראל, בקצה של הגלות, הוא נמצא במצב של מוטל זיו הכבוד מחיינו. בסדר? של עייפות פיזית ונפשית. הצרה איומה, נכון? החומרית והרוחנית החשיכה את עולמנו. ככה עם ישראל נמצא. אבל מה עם ישראל יודע? שאם הם יהפכו להיות כל אחד לבד, מה יקרה להם? אין יותר עם ישראל. ולכן הם נמצאים ביחד, מטעמים גבוהים, לא, מטעמים של הישרדות. ככה עם ישראל מסיים את הגלות, כמו חבורת פינגווינים רועדים, טוב? שהם יודעים שברגע שהם עוזבים אחד את השני, הלך עליהם. כי הם חווים את זה, כישלון האמנציפציה, זוכרת? זה מה שהרצל חווה, טוב? משפט דרייפוס, הוא מביא להם לפרצוף, את זה של אף אחד לא באמת רוצה אותם פה. בסדר? שאין דבר כזה, אהיה יהודי בביתך וגוי בצאתך, אף אחד לא קונה את זה. אתה יהודי, נגזר עליך. והם חוזרים הביתה עם הזנב בין הרגליים, של גם אני לא רוצה להיות כאן, וגם אין לי ברירה חוץ מלהיות כאן, לא יהיה לי קיום. והמקום הזה, כשאני נמצא ביחד עם עוד אנשים מפחד, מה הוא מביא? הוא לא מביא לא אהבה ולא אחווה ולא שותפות ולא... החזקה של האידיאל, שמקודם אמרנו, ניתן לזיו הכבוד מחיינו, אנחנו כבר בקושי, הוא איזה כוכב רחוק כזה, שמדי פעם עושה לנו שלום. מה שמחזיק אותנו ביחד בסוף, כשהפחד זה הרגש הדומיננטי, מה שיוצא החוצה, זה מה שהרב כותב פה. החרפות, הגידופים והכללות, הוא התכונתם התמידית. אני חושבת שאפילו מה שקרה לנו ברפורמה, כשהפחד עלה מאוד מאוד, פחד זה רגש שנורא נורא קשה להתמודד איתו. למה? לא, כאילו במובן של ההקשר הזה של הרפורמה, כי הוא יושב על דמיונות, בסדר? אין באמת ממשק של להכיר אחד את השני ולבוא ולהגיד, אני מדלגת בין הדורות, בסדר? אני עושה כזה, קצת מנסה להביא את זה לימינו. של מה שקרה לפני הרפורמה, כל השיירות האלה של הנשים, נכון, אתם זוכרות את זה, השפחות האלה? מה? כן, גלגולה של שפחה, תודה. זה מזעזע, אבל זה בדיוק יושב על הפחד הזה, טוב? של אם אנחנו פה, אם נגזר גורלנו להיות פה, והדבר היחיד שמחזיק אותנו זה שנמות במקום אחר, אנחנו כבר לא נמצאים בסוף הגלות, אנחנו לא נמות. תודה רבה, ביי. אז אנחנו לא רוצים להיות ביחד. וזוכרות הציפורניים של החתולה שדיברנו עליהם שבוע שעבר, שהדיבור הופך להיות לא מקום שמקרב, אלא רק מקום שמרחיק. ופה עם ישראל נמצא, כשהרב כותב את מאמר הדור, ולצערי, התפיסות האלה, אנחנו לא לגמרי השתחררנו מהם, גם אחרי 70 ומשהו שנות קיומה. של מדינת ישראל, יש, אני מרגישה שהימים האחרונים, כאילו החודשים האחרונים, הם מאוד מטלטלים אותנו כדי להיפרד מהדמיונות האלה. הפחד הקיומי הוא כל כך עמוק שהוא מחזיר אותנו לשאלה הקיומית, מי אנחנו? עכשיו באמת בואו, אנחנו כבר לא בפחד קיומי, נכון? כאילו רובנו לא חיים כבר בפחד קיומי, אנחנו מבינים שמדינת ישראל תצליח להחזיק את החיים של עם ישראל, אבל מה שקרה כתוצאה מזה, שהפינגווינים האלה כבר אומרים, לא רק פחד יחזיק אותנו ביחד, אנחנו לא רוצים להיות פה רק כי אנחנו מפחדים, אנחנו רוצים להבין, ואני חושבת שזה מדהים לראות לאן הקדוש ברוך הוא לוקח אותנו, שאנחנו לא נשאר פה רק כי אנחנו מפחדים, אנחנו רוצים להבין מה הביחד הזה שאנחנו מבינים עכשיו שאנחנו לא נוותר עליו בשום סיכוי, כי יש משהו הרבה הרבה יותר חזק שמחזיק אותנו. לכן אני חושבת שעוד יותר אנחנו לא רק צריכים להיות מאמר הדור, אלא את כל התורה הגואלת, כי זאת התשובה למה מחזיק אותנו פה ביחד. להבין ולברר את זה עוד יותר לעומק, אנחנו גומרות את הפסקה הזאת מהר מהר ביחד. והנה, אם היה באמת דורנו דור רע ומושחת, דור אשר חלאתו בו, אז עוד היינו מקבלים עלינו באהבה את הבוז והקלון, כיוון שאיננו רואים לצורה של חיים יותר הגונים, נשכבה בבושתנו ותחסנו כלימתנו. הרב רומז לנו פה לימים של שיבת ציון של עזרא ונחמיה, בסדר? שבאמת כשעזרא ונחמיה באים אל הגולה שבבבל ואומרים להם, בואו תעלו לארץ ישראל, הם אומרים לא, לא כי נכון אומרים שהם היו מפונקים, זה לא פינוק כזה, שהיה להם כיף לשבת על גדות נהר כבר בבבל, להנות מהקישויים והבצלים, מהמוס, לוטוס, לא יודעת מה, ולהגיד וואלה לא באנו לעלות לארץ, זה לא היה זה, אלא שמה הם מרגישים עד? הוא דור אשר חלאתו בו, ככה הגלות של בית ראשון מרגישה, לא ראויה לעלות חזרה לארץ ישראל ולהקים את בית שני, הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא נותן להם כזאת סתירת לחי, שהם עוד לא תקנו את המצב הרוחני שהם היו בו, זה כתוב בכוזרי, שהם עוד לא תקנו את המצב הרוחני שהם היו בו, ולכן הם לא יכולים לחזור עכשיו לארץ ישראל. ככה הם מרגישים אז. והרב בא ומסתכל על עם ישראל עכשיו כשהם יוצאים מהגלות ואומר להם, די, אנחנו כבר לא במקום הזה. לא נסתכל על עצמנו כדור שלא יכול להביא את הגאולה. קומו, במה ננחם? כאשר נחדור לתוכיות מצבו הפנימי, המוסרי והשכלי של הדור. אדרבה, נמצאנו לא דור שפל. גם לא דור חוטא לפי האמת. כל העולם התורני, בסדר? הממסד הדתי מסתכל על אותם חלוצים או על אותם חברים בבונד או בשומר הצעיר או בכל התנועות האלה שבאות וחוזר אנשי העלייה, ואיך הם מסתכלים עליהם? בתור כופרים. מה אתם עושים? ככה אתם באים להקים את ארץ ישראל? קישטה, נכון? זה ככה מסתכל הממסד הדתי על דור החלוצים. והרב אומר לא, אנחנו לא נסתכל עליכם ככה, אנחנו רוצים לא דור חוטא לפי האמת, למרות שזה נראה שזה דור חוטא. בין באבות ובין בבנים נמצא המון דברים טובים, רגשות עדינים ורצונות הנכבדים. ועכשיו גם פסקה ב' היא פסקה קצת מדכאת, אנחנו נעבור עליה מהר, היא עדיין עסוקה בשבר של הדור הזה, אבל הוא אומר אנחנו נחפש בדורות האלה, בגילויים האלה, את הנשמה הפנימית שבא ורוצה לעשות פה משהו אחר. טוב, עוד דקה, מהר, סליחה שזה מהר, רק שנוכל לזה. ואז הוא אמר לנו עוד קצת, רגע, ובכל זאת אנו רואים שחסר לנו הכל, לבד מה שלקינו בכפליים, לבד שאיננו נרדפים עד צפר, תגידו לי אתם, מה הכפליים המכות שמקבלים? לבד שאיננו נרדפים עד צוואר, לבד מה שדמנו נשפחים כמים המוגרים ארצה, ואין אנו מוצאים בנפשנו דרך להינחם, אפילו נוחם מועט על כל אדם היקר והאהוב, דם בנינו ואחינו היקרים, הלב נעשה יצאו כמו אבן, המוח כמטיל אופרת, ואיננו יודעים כאים להתרגש, להתקצף, לכעוס ולסנוע. מה שתי המכות שמקבלים כתוצאה מהמצב הזה? מה הוא כותב הרב? אחד זה סודי ביותר. לא, כתוצאה משנאת האומות, מה קורה? נכון, אדם נשפח, הורגים אותנו, רודפים אותנו, אין, גומרים לנו על הצורה, ומה הנזק השני? שזה היום ונורא, באמת הם עוברים פרעות, מה? הראשון זה שהורגים אותנו, דמנו ניגר כמיים, מה עוד? מה הוא כותב? הלב נעשה יצוק כמו אבן, מה? נכון, נכון, אתם זוכרות שנה שעברה? וואי, כשחשבנו שמשפחת די ומשפחת פלאי, ואיך קוראים לילדים הקטנים?
ילדים.
לא, הילדים מירושלים. כן, וואי, חשבנו שזה סוף העולם. וכמה כאב לנו ש...
זה היה
נורא.
אפילו יותר מעכשיו שאני יודעת שיש
1,400
מנצחים.
1,200.
לא.
עם החיילים, את אומרת?
לא יודעת.
עם
החיילים שלי. כשידענו שיש כמות, זה לא
כמו... מה?
לא, יש 500 חיילים בכל
המלחמה.
לא, 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 אבל זה נכנס בתוך ה-1,200. משהו 1,400 כאלה. לא, נכון, אני לא אומר... מה? נכון. לא, 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 איילת, אני לא באה להגיד שזה לא כואב לנו. אני באה להגיד שהיה לנו, אני חושבת שלהרבה מאיתנו היה מאוד מאוד כאב שאחינו במדינת תל אביב לא חווים. כאילו כולנו, טוב, פה במיוחד היינו נסערים אחרי כל הסיפור הזה של דיקי, הם למדו פה, הבנות שלהם, אבל הם למדו פה באולפנה, כאילו הילדה, רינה, היא הייתה פה בכיתה י' באולפנה, וגם אחותה הגדולה למדה כאן. אבל אני חושבת שהפער הזה, כאילו בין קוראים כאלה דברים, והמדינה ממשיכה כרגיל. אני חושבת שיהיו גם אנשים שיגידו את זה על היום, אבל אני חושבת שדי, היום יצאנו מהמקום הזה של, יש איזה... הלב נעשה יצאו כמו אבן. למה זה קורה? למה יש אדישות כשקורים דברים כל כך קשים? כי אתה לא מוכן, אם אתה לא מזדהה עם המטרה שלשמה אנשים מוסרים את נפשם, אתה לא יכול להכיל את הכאב הזה. אז אתה מעדיף להיות אטום לכאב, שלא ייגע בי בכלל, ממש. כאילו כמו חץ כזה שנוגע במגן של השריון ונופל, נכון? מגן משוח בשמן שהחץ מחליק החוצה. ככה הלב, כשהוא לא מזדהה עם מי זה עם ישראל, למה אני צריכה למסור את הנפש? למה בכלל הורגים אותי כי אני עם ישראל? אם אני לא מבינה מי המהות של עם ישראל, אני לא רוצה בכלל להיות חלק מזה. אני לא רוצה להרגיש את הכאב לב הזה. ולכן מתפתחת אדישות. והרב אומר, האדישות הזאת יותר כואב לי עליה מאשר על זה שאנשים מתים. כי אנחנו לא יכולים להיות בכאב הזה אפילו. אנחנו כל כך רחוקים ממה שקורה לנו. ואיננו יודעים כי אם לי, ואז הוא אומר, בסוף מה קורה לנו? אנחנו רק מתעצבנים אחד על השני, כועסים אחד את השני, שונאים אחד את השני. ואז, טוב, נגמר הזמן. לבד זה המסתמה הכללית הסובבת אותנו, אז רק נגמור את זה, נגיד טוב, קראנו את זה כבר כפעם. אבל הוא רק מסיים את זה שהכאב לב של כל מי שמבקש להתבולל בין העמים הוא עוד יותר חזק, וזה מדהים איך הרב נותן לזה מקום. והוא אומר גם, המסתמה הכללית הסובבת אותנו מעברים מהמון רב. הבוז והשפלות הפנימית המבצבצת אפילו מתוך ליבם של אותם הנדים לסברנו והאומרים שראוי להרחם עלינו, הם השפילו את רוחנו כל כך. הוא אומר אפילו אותם אנשים יהודים שציפו לקצת הזדהות מאומות העולם, שציפו לקצת רחמים אחרי כל מיני פרעות, מכירים את זה? כמה אנחנו חיכינו שיזדהו איתנו, שיגנו את מה שקרה בשמחת תורה. וזה עוד יותר כואב אז בגלות שאפילו את זה הם. אותם יהודים, והכל הרב בסוף חורז את זה להיעדר של ההבנה מי אנחנו. כעבדים ההולכים על הארץ, שחסר לנו התפיסה הפנימית שלנו. אז סליחה שהערכתי. שבוע הבא אנחנו נעשה שנייה, טוב נראה, נראה אם נלמד קודם את פסקה ב' או קצת הבנה יותר לעומק של מה שקורה בתנועת ההתפלה, נחליט ביחד. יש לנו כן, יהיה לנו שיעור שבוע הבא.